כן. היינו בעמוד כ"ט, פרק ב' בביאור מידת הזהירות. עמוד כ"ט בפסקה האמצעית, אני נחזור על הדברים, על עיקרי הדברים שוב. והנה ירמיה היה מתעונן על רוע בני דורו, מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם, בלי שישימו לב לראות מה הם. אז הפסקה הזו מציינת את המצב ערב חורבן בית ראשון, הנביא היה במצב מאוד לא פשוט. הנביא שתפקידו זה להוכיח, תפקידו זה לפקוח את העיניים, מצא מולו דור של אנשים שאיבדו את היכולת, איבדו את הרצון בעצם להתבונן במעשיהם, ועל ידי התבוננות לשנות את המצב, לשנות את המצב ולמעשה להסיר מעליהם את מידת הדין. מידת הדין הולכת ונמתחת. אנחנו נמצאים פה ערב החורבן, הנביא ירמיה שמנבא את נבואות החורבן, את נבואות התוכחה הקשות. הוא מוכיח את הדור, אבל דבריו לא נכנסים באוזניהם, מכיוון שעבד להם היכולת לבדוק את המעשים שלהם. יש את הוכחת הנביא, יש את מצב ההרגל של העם, ואין שום דבר שיתווך בין שני הדברים. תוכחת הנביא כולה באה ממקור האמת, ההרגל כולו שיקוע, שיקוע במהלך עניינים שקרי, יצרי, שלא מאפשר שום בחינה מחודשת. יש פה פער עצום בין דברי הנביא לבין ההרגל. אין שום מתווך. על הרקע של המצב הזה, אומר רמח"ל, ירמיה היה מתעונן. הביטוי מתעונן זה לקוח מעניין של ענינות. ענינות זה אבל קשה ביותר. עונן זה דין דין אבלות כאשר מיתו מוטל לפניו. מצב הנפש של הקרוב שמיתו מוטל לפניו, עדיין לא נקבר, עדיין מוטל לפניו ממש. זה נקרא עונן. ויש דינים מיוחדים לעונן. בגלל מצב הנפש הסוער ומרירות הנפש העצומה של האבל, במצב האנינות יש דינים מיוחדים בזה. ירמיה היה מתעונן על רוע בני דורו. זה בא לנו, לומר לנו בעצם שהוא היה במצב של עונן. שהוא ראה את בני דורו, הוא ראה את מיתו מוטל בפניו. הוא ראה דור מת, דור של שרירות לב, דור של חוסר יכולת להגביר את האמת או להשתמש בניצוץ האמת כדי להאיר את המעשים, זה מה שנקרא, אין איש ניחם, כן, בלשונו, בלי שישימו לב לראות מה הם. מה זה שימת הלב? שימת הלב זה היכולת שלנו להשתמש בניצוץ האמת שנמצא בלב, ובאמצעותו להתבונן על המעשים. הרי מה מאפשר לנו להיווכח שבעצם אולי אנחנו טועים? לב. יש נקודת אמת בכל אחד ואחד מאיתנו. בלשון חז"ל, כל המתבייש בעוונותיו, כל המתבייש מוחלים לו על עוונותיו. הבושה היא נקודת הלב, נקודת האמת שבלב, שבאמצעותה אנחנו יכולים בעצם לשפוט את המעשים שלנו. בעצם להתנחם על המעשים שלנו, לתת מחשבה חדשה. רגע, מה אני בעצם עושה? כלומר, להחזיר את הדין. למרות שהוא נפסק כביכול הדין, למרות שאני מתנהג כך או אחרת, אני יכול להחזיר את הדין. אני יכול להחזיר את עצמי למצב של שיקול דעת. ניצוץ האמת שיש בתוך הלב, הוא זה שמערער על השיפוטיות שלנו. מערער על ההרגל, ודורש מאיתנו להחזיר את הדין, לשנות את ההרגל. מתוך המהלך הנפשי הזה של שימת הלב, אנחנו מסוגלים להגיע למסקנות חדשות. מה שקרוי חשבון נפש, עזיבה, חרטה, חרטה, עזיבה, קבלה להבא. כל התהליך של התשובה מתבסס על שימת הלב. תחילתו בשימת הלב. מה שראה ירמיה, שהמנגנון הזה הוא כבר לא קיים אצל הדור. כבר לא קיים. אין איש שם הלב. אין. אף אחד לא מרגיש שמשהו פה לא בסדר. אדרבה. הנביא הוא העבריין. הרי ניסו לפגוע בירמיה. ניסו לפגוע בו. ניסו לזרוק אותו אל תוך הבוץ. ניסו להרוג אותו. הנביא הוא הפושע. הוא עומד נגד דעת ההמון, נגד הרגל ההמון. הוא מפריע. הוא מפריע. הנביא. עד כדי כך. לכן זה מופיע בלשון מתעונן על רוע בני דורו. צריך להבין איזה מצב זה היה. זה היה מצב מאוד קשה. אין איש ניחה. יותר מהיום. אתה שואל אם יותר מהיום. קשה לתאר את המצב. באמת אני אומר. קשה לתאר. אין מילים לתאר את ההבדל שיש בין מצב הדור היום למצב הדור דאז. אגב, כששואלים את השאלה הזו יותר מהיום, סימן ש... אנחנו לא מבינים, וגם לא יכולים להבין. בוא נגיד כך, מה היה המצב אז? אנחנו לא יכולים להבין. אין לנו כלים למדוד בכלל את הרוע ואת ההשחתה שהייתה בתקופה של בית ראשון. אין לנו אפשרות לבדוק. אנחנו לא מסוגלים, זה... לא יכולים להבין. יכולים לספר לנו מהיום עד מחר שאנשים אכלו את הילדים שלהם. אנחנו לא נבין את זה. נקרא את זה עוד פעם. נשים רחמניות בישלו ילדיהן. ולא נבין, נקרא את זה ככה. מידת האכזריות שהייתה אז, מעשים שהגיעו בפועל, פעולות שנעשו, איש כנגד חברו, גם אז דיברו רחיל ואמרו לשון הרע, אבל לא הסתפקו בזה. אז פשוט הרגו. ירושלים הייתה מלאה בדמים, פשוט הרגו. היום זה נעצר בשלבים הרבה יותר רוחניים. נכון, גם זה קלקול. לשון הרע, מחשבות רעות. כן? אל תחשבו איש רעת רעהו. כן? בלב, גם זה לא בסדר. אבל היום הגבולות הם הרבה יותר חזקים. היום המוסר התפתח עד מידה כזו, שהרע לא יכול להופיע בגוונים שהופיע אז. לא יכול להופיע. לא עבודה זרה של פעם, ולא השחיתות של פעם, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. משהו חלק. אי אפשר להבין. אנחנו במצב היום שאנשים, כן, אפשר לדבר עם כל אחד ואחד. אין אדם שאי אפשר לעצור אותו ברחוב. אין אדם שאי אפשר לעצור אותו ברחוב ולדבר אליו דברים מן הלב שנכנסים מן הלב. אין אדם כזה. לא קיים. אז המצב הוא באמת, באמת לא מתקרב. לא מתקרב. עכשיו, בעניין של הנביא, מה? סליחה, לא יודעי.
זאת אומרת,
אף
הטלוויזיה,
בטח,
יש לנו נאות טוב, זה לא...
בטח, בטח.
אנשים... אני מדבר על זה,
אוכל.
לא. גם דבר אחר. כולם היו אחר.
המניעים לרע הם אחרים לגמרי. המניעים לרע. הרע אז נשען על יסודות שונים, אחרים. היום, המניעים לרע, הם לא מתוך אידיאולוגיות של רע, הם מתוך חוסר עונים, מתוך אובדן דרך, מתוך ניסיון נואש למצוא איזשהו חבל הצלה, כן? שייתן משמעות ותוכן לחיים. זה לא מתוך אידיאולוגיות של רשע, זה לא שנאת חינם במובן שהיה אז. זה היה אידיאולוגיות של רשע שלימות, שאם אתה שונה ממני, אתה האויב שלי, אתה מבין? אם אתה שונה ממני, אתה האויב שלי. נכון, שגם היום השוני, גם היום השוני בין מחנות, הוא גורם מצב של אי-נוחות. אבל ניסיון ההידברות, וההבנה שצריך להידבר, ולא משנה איזה מתבטא בדרכים שהן שטחיות, כן? אם זה אוהל כזה או אוהל אחר, אבל רואים שאנשים מבינים שצריך להידבר. זה לא היה אז. לא הייתה הווה אמינה כזו בכלל. ברגע שחשבת אחרת ממני, זו הייתה קריאת מלחמה. ברגע זה, אני נגדך, אתה נגדי, כל אחד מתחמש עד כמה שהוא יכול, ויוצאים למלחמה. זה אידיאולוגיה שלמה. זה משהו אחר. זה באמת היה משהו אחר. כן? אין להשוות. כן, בגלות עוד ראינו את זה. בגלות עוד ראינו, ב-2000 שנות גלותנו עוד ראינו סגנון של יריבות מן הסוג הזה. בין חצרות, בין חסידויות, עוד ראינו את זה. בארץ ישראל זה הולך ומתמתן. הולך ומתמתק, הניגודים האלו. זה יותר ויותר נושא אופי, פחות של קונפליקט, יותר של דיאלוג סמוי. אבל דיאלוג. זה הולך ומתפתח. כמובן שתורת ארץ ישראל מחזקת בנו את היכולת לדיאלוג, כן? תורת ארץ ישראל מחזקת בנו את היכולת של הדיאלוג הזה. אנחנו מתחזקים בזה. אבל אין השוות. בכל אופן, ירמיה, פה מספרים לנו שבאמת ירמיה היה באמת בחוסר עונים. כן? אתה אומר זה מייאש. נכון. אבל מראה לנו עד כמה הנביא בעצמו, אולי בינו לבין עצמו הוא אמר את זה, אין איש ניחם על רעתו, בינו לבין עצמו. יכול להיות שכלפי העם הוא חזר והשמיע את התוכחות שלו. אבל אתה אומר, אם בינו לבין עצמו הוא לא האמין, אז מה הערך של האמירה המפורש לפניהם? אבל זה מראה לנו עד כמה המצב היה נורא, כן? עד כדי כך שכביכול, כביכול ירמיה, לא יודע אם להשתמש במילה יאוש, אבל כן. היה מתונן הרוב נדורם, בני יותם נגועים, בנגע העמידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם מעשיהם, בלי שישימו לב לראות, כן, מה הם? כוח השיפוט הוא זה ששואל את השאלה, מה? מה המעשה? המעשה נשפט, המעשה נשקל. המעשה מועלה על שולחן הביקורת, ונשאלת לגביו השאלה, מי אתה? מה אתה מציע לי? השאלה הזו, יכולה להישאל החשדנות הזו, חוסר האמון במעשה, הביקורת הזו יכולה להישאל רק מתוך אחריות פנימית עמוקה של אדם שמרגיש שליבו אומר לו, אתה צריך להיות נאמן לאמת. רגע, רגע, נאמנות לאמת? אם כן צריך לבדוק את מעשי, האם הם באמת עולים בקנה אחד עם האמת? אבל שאור האמת לא מתנוצץ, לא עולה שאלה מי אתה. כי אתה לא נבחן אל מול שום אמת גדולה. ככל שהתנוצצות האמת היא חזקה יותר, יש מקום לשאלה ולביקורת. כן? כמו שאנחנו עומדים על המשמר שלא ייכנסו מחבלים. אז ודאי שכאשר אתה עומד בגדר, כל מי שרוצה להיכנס מהגדר, אתה שואל מי הוא. למה? כי אתה חפץ חיים. מכיוון שאתה חפץ חיים, ואתה מבין שזה עניין של חיים ומוות, אז אתה שואל, רגע, מי אתה? תראה לי תעודת זהות. כל מעשה צריך להראות לנו תעודת זהות. למי אתה שייך? לנו או לצרינו? אבל היכולת לבקש תעודת זהות היא רק אם יש לי זהות. אם אני חסר זהות, אם אני לא מרגיש את הזהות הפנימית שלי בתור התנוצצות של אמת לפחות, לפחות התנוצצות של אמת, לפחות מוסר כליות, אז אני לא יכול לשאול את השאלה. הכל יכול להיכנס אל תוכי. אין שום בעיה. אין עולם אלא אחד. בעצם, אין חשבון בין טוב ורע. ראי נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. יש טוב ויש רע. זה לא פשוט. צריך להתבונן, לעשות את ההבדלה, מי שייך לטוב ומי שייך לרע. ממילא, כל מעשה צריך להיחשד. כל מעשה צריך להיבחן אל מול הטוב, כדי שיוכל לגבל את ההגדרה שלו. אל מול הטוב. אם הוא מתאים לטוב, הוא נחשב טוב. אם הוא שונה, הוא כבר נכנס לגדר של רע. זה לא אוטומטי. זה לא אוטומטי. זה מה שהיה חסר להם. מנגנון של בחירה חופשית. היכולת להעמיד את מעשיהם אל מול קנה מידה. כן? קריטריונים ועמות מידה של טוב. לראות מה הם. הלעשות, אם להיעזב. כן? תראו את המילה המופלאה הזו, כן? הלעשות, פירוש הדבר, האם המעשה הזה תורם ומחזק את הטוב? האם המעשה הזה עולה בקנה אחד עם אותה תחושה פנימית של האמת שבלב שלי? וממילא הוא צריך להיעשות כי הוא כלי להופעת האמת, ולכן צריך להיעשות, ואדרבה, להתחזק במציאות, או להיעזב. להיעזב, לעזוב אותו, להרפות ממנו, לסלק אותו, להתרחק ממנו. כי המעשה הזה הוא מפריע להופעת הטוב בעולם. לכן, אחת דינו, להמית. אחת דינו, לעזוב אותו, להפסיק, לנתק אותו מעצמי, לנתק אותו מהמעשה, לנתק אותו מהרצון שלי, כמו שנראה במהלך התשובה, כאשר אני בא להתנתק מן המעשה הרע, אחרי שההרגל שלי נשפט ועבר את הביקורת בפני אור האמת הפנימי, עכשיו המעשה הזה, דינו זה להיכרת מן המעשה, אבל גם להיכרת מן הרצון. לא ייתכן שיהיה בי רצון לחזור ולעשות את אותו המעשה שוב פעם, מכיוון שאור האמת דורש את הסתלקותו של השקר בכל הרמות. תלוי עד כמה אור האמת הוא חזק. יש אנשים שיש להם את פעולות המידות, אבל אין להם את זיכוך המידות. יש אנשים שמסתפקים, כן? כל אחד ואחד מאיתנו במידה מסוימת שייך לקטגוריה הזו, לפעמים אנחנו מסתפקים בלא לעשות את הרע. במעשה אנחנו לא עושים את הרע, אבל עדיין הרע קיים בפוטנציאל. הוא קיים במחשבתנו, גם ברצון שלנו. אז אור האמת, ככל שהוא מתעמק יותר, הוא דורש את סילוק השקר גם מן המעשה, גם מן המחשבה, גם מן הרצון. אבל להיעזב. המילה להיעזב כוללת את כל המדרגות האלו. כן? לעזוב את הרע בכל המדרגות, בכל הבחינות. גם בבחינות החיצוניות של הגילוי המעשי שלו, וגם בבחינות היותר פנימיות, יותר נסתרות. להיעזב. הלעשות אם להיעזב. ואמר להם, כן.
האם זה לא נכון, כנות האישיות כמו לעבוד על הרצון, וכזה אמרתי, המעשה יקרת מלעצמו, אבל אני לא רוצה שאני דבר לשון הרע, אני לא אחשוב לא טוב, אני לא מדבר לא טוב, אבל אם בכל מה אני רק לא מדבר, אני חושב עכשיו את מטוב את הלמשים, וזה סתם כאילו עבודה בעירן.
האמת שבמידת הזהירות אתה שואל האם לא כדאי קודם כל בכלל לעבוד על הרצון. לעבוד על הרצון, שהרצון יתחזק, ומתוך כך ממילא העזיבה תהיה עזיבה שלימה. עזיבה עמוקה, מעומק הרצון, כן? ודאי וודאי, מעומק הרצון, כן? אם הדבר יבוא מעומק הרצון, ודאי וודאי שלא יישאר זכר למעשה הרע. אז זה נכון. כלומר, חיזוק הרצון, ודאי שצריך להיות. אבל פה אנחנו מדברים על זהירות במובן מאוד בסיסי וראשוני, שיש לצפות מן האדם שיהיה לו את המוסר הבסיסי ביותר כדי לא לעשות מעשים מסוימים. כך אמרנו. מידת הזהירות היא מתמקדת, כן, בחלקי הרע היותר בולט. מידת הזהירות. יש לה מדרגות מדרגות. מידת הזהירות במדרגות הגבוהות שלה היא מגיעה ליראת החטא. ששמה אני כבר לא עושה שום רע, אפילו הקטן ביותר. פה מדובר על שורשי הרע. הדברים היותר בולטים, היותר גסים, כן? על זה מדובר. לכן, יש לצפות מן האדם שהמוסר הטבעי שלו, הוא ילך כנגד הרע הזה. אם אין את המוסר הטבעי הזה, אז מלא צריך לעבוד גם על הרצון הבסיסי הזה. זה נכון. אבל יש ציפייה שאדם יהיה לפחות, איך הוא אומר כאן, לפחות כמו הבהמות והחיות. כן? אשר בטבעם לשמור את עצמם, ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם, היותו מזיק להם. הרגלים שליליים של עצלות, של בטלה, של, כן? של דיבור לשון הרע, כן? של שנאת הזולת. על זה מדובר. זה דברים מאוד שליליים, זה דברים מאוד גסים, מאוד בולטים. לפחות בזה צריך להתפתח איזושהי ביקורת, צריכה להתפתח איזושהי ביקורת שמקורה זה בהרגשת האמת של המוסר הטבעי. זה לפחות זה, לפחות זה. אם גם זה לא קיים, אז אין ברירה, צריך גם את זה לשקם, כן? בדרכי חינוך מוסריים, כאלו ואחרות. כן. על לעשות אם לעזב, ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו לאמור, מה עשיתי? כן? כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. אם כן, יש מרוצת הרגל, והכוח השכלי לא עומד אל מול ההרגל לעצור אותו. אל מול השטף של טבע ההרגל, אין כוח עוצר, חוקר ומתבונן. כולו שוטף במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. והיינו שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים. ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. איבדו כבר את הראייה. איבדו את הראייה בין לפני המעשה, בין בשעת המעשה, בין לאחר המעשה. נופלים ברעה בלי ראות אותה. אין לך אפילו את הפחד. אפילו הפחד הראשון, הבסיסי, שקיים כאשר אדם בא לעשות דבר שיש בו סיכון. כן? גם מבחינה פיזית. אדם בא לקפוץ במקום גבוה. יש לו פחד טבעי. למרות שהוא החליט לקפוץ משם. הוא החליט לקפוץ. הוא רוצה לקפוץ אל תוך המים מגובה של 20-30 מטר. יש לו פחד. מה זה הפחד הזה? הפחד הזה זה חוש פנימי שאומר לו, זהירות בעצם, זה זהירות. תדע לך, במעשה שאתה עושה, יש סיכון. תבדוק שוב את הגובה שמנו אתה קופץ, תבדוק את המשטח שאליו אתה קופץ, אם יש שם איזה סלע שאתה לא רואה, תבדוק. זה הפחד. הפחד הוא דורש בדיקה מחודשת כדי לוודא שאכן הפעולה הזו היא לא עומדת בניגוד לקיום שלך. אבל ההרגל לפעמים מגיע עד מידה כזו, ההרגלים רעים, שכבר לא מתעורר הפחד. החוש הבריא הזה, חוש הריח הזה, שבעצם הפעולה הזו היא לא פשוטה, היא פעולה מורכבת. על פי רוב היא פעולה שלילית. רבים עשו את הפעולה הזו ונפלו. אין לך את כל הסקר, אין לך את ה... חוש הבריא שמזהיר אותך מפני סכנה שבמעשה מן הסוג הזה. אלא אם כן ביררת היטב מה שאתה הולך לעשות. אין לך את זה. לכן הם נופלים ברעה בלי ראות אותה, מבלי שהגיעם פחד תחילה. במקום אחר הוא אומר את זה. מבלי שהגיעם פחד תחילה. זה לא פה, זה מקום אחר. כן, מקום אחר הוא מזכיר את הביטוי. מבלי שהגיעם פחד תחילה. אפילו לא זכו לחוש את אותו פחד וספקנות פנימית ביחס למעשים שהם עושים. ואולם, כל הפעולה שתוארה כאן, כן, שהיא בעצם מתארת, הייתי אומר, את שגרת היומיום של אנשים רבים. שגרת היומיום של אנשים רבים היא בנויה הרבה פעמים מהרגל, שעות ארוכות. שעות ארוכות של מעשים הם בעצם מתבססים על הרגל. גם הרגל מחשבתי, אנשים מורגלים לחשוב בצורה מסוימת בלי לבדוק מה בעצם הם חושבים. הרגל מחשבתי, הרגל מעשי, הרגל מידותי. התופעה המוכרת הזו, הרווחת כל כך, עד כדי כך שנדמה לנו שאין מקום לבוא ולהגיד לאנשים, תתבוננו איך אתם חיים. כולם חיים ככה, מה אתם רוצים? הוא אומר לנו, החזיון השגרתי הזה, שכביכול אין פוצה פה ומצפצף כנגדו, למעשה מנוהל ונשלט ונדחף על ידי כוח ייחודי שנקרא יצר הרע. תראו את הלשון של הרמח"ל. ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו. למה הוא אומר לנו ואולם הנה זאת באמת? כנראה שלא חשבנו או לא ידענו מה זה באמת כוח הרגל. חשבנו שכוח הרגל סך הכל מעניק לנו ביטחון מסוים. כן? אני רגיל בדבר מסוים, אני רגיל בעבודה מסוימת. אומרים לי כבר שנים שאני צריך להחליף עבודה. וההרגל הזה באותה עבודה לא מאפשר להתפתח. לא התפתחות שכלית, לא התפתחות אחרת. אבל אני רגיל בעבודה הזו. אני מקבל משכורת קבועה, יש לי כבר תנאי עבודה, אני מגיע עוד מעט לגיל הפנסיה, עוד 10 שנים, זה נקרא עוד מעט. אז אני כבר אמשיך בהרגל הזה. ההרגל הזה מעניק לי הרבה ביטחונות, צריך לדעת. כשמדובר על הרגל, צריך להבין שהרגל זה לא רק דבר רע. מה, סתם אברהם אבינו נמנע, כן, או מתקשה לעזוב את ארצו, מולדתו ובית אביו? ודאי שלא. צריך להבין שהמקום שבו פועל אברהם אבינו, אור כסדים, זה מקום קלאסי לעבודה רוחנית. זה לא ארץ כנען. ארץ כנען זה בלגן, שבעת עמי כנען. אור כסדים זה מקום רוחני. אור כסדים זה מקום שנעשה שם מאמץ רוחני אדיר לחפש את השם יתברך. כל עבודת האלילים שהייתה שם, זה היה חלק ממסע של חיפוש רוחני. אברהם אבינו ליקק שם דבש. הוא ליקק שם דבש. כל מה שהוא צריך זה להתחבר לנהר הפילוסופי של בני דורו, ושם להראות להם את מקום הטעות שלהם. הוא היה עושה זה, חז"ל מספרים לנו. חז"ל אומרים לנו. איך הוא היה מתחבר לשיח הפילוסופי של בני דורו באור כסדים, ומחזיר אלפים אלפים בתשובה. הוא רגיל לפעול במקום הזה. מבחינתו לשנות את ההרגל, את שדה הפעולה הזה, ולהעדיף דווקא הליכה לארץ כנען, להיות שם בודד, לא מכירים אותו שם. זה קשה, זה קשה, זה קשה. אבל ההרגל הזה חונק את ההתקדמות שלו. לך לך. פה היא אתה זוכה לבנים, ופה אני לא אתן לאותו רצון של קידוש שם שמיים שלך, כן? להתפתח ולהגיע לממדים גדולים יותר. לא תוכל פה. אתה לא זוכה פה לבנים, ולא הודיע טבעך בעולם. ושם אסך לגוי גדול. דווקא בארץ ישראל. הרגלים זה דבר שיש בהם הרבה טובים, כן. אדם רגיל לגור במקום מסוים, בית מסוים, הרבה דברים. ממילא, נדמה לנו הרבה פעמים שהרגל זה קרקע מאוד בטוחה. מודיע לנו המסילת ישרים, הרמח"ל. דע לך, כל מקום שההרגל פוגע בהתפתחות, בחשיפה של מימד חדש, ביכולות שלך, בכישרונות שלך, כל עוד שההרגל לא מאפשר לך להכיר את עצמך, את הכוחות העמוקים שבדוחה, הוא חוסם לך את היכולת להתפתח, להביא לידי ביטוי כוח נוסף, דע לך, מי מושך בחוטים האלו? מי לא מעוניין? מי לא מעוניין שהכוחות המיוחדים שלך יתגלו? יצרו. והנה זאת באמת, בניגוד למחשבת בני אדם שחושבים על ההרגל כך וככה או אחרת, והנה זאת באמת, באמת מה זה? אחת מתחבולות היצר. ועורמתו. הוא לא רוצה שתתפתח. הוא לא רוצה שתתקדם. הוא רוצה שתישאר במצב אחד. כי להתקדם, פירושו של דבר, לגלות את ריבונו שלו. לגלות את האמת. כל מקום שיש בו התחדשות, יש בו שכלול. יש בו תוספת, יש בו צעידה קדימה, יש בו יותר הופעה של אור הנשמה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. יש פה יותר הופעה של אור התשובה. התשובה היא כולה התחדשות. התחדשות המעשים, התחדשות המחשבות, התחדשות המידות, הכל מתחדש. הכוח הזה, זה עניינו, זה שליחותו. על כך אנחנו חייבים להכיר לטובה. דווקא בגלל שהוא מונע בעדנו את ההתחדשות, זה מה שצריך לעורר אותנו. להבין איפה נמצאת נקודת הפריצה. מתוך הפעולות, איפה הוא משקיע ביותר, אנחנו יכולים לדעת איפה עיקר התיקון נמצא.
אפשר דוגמה? איך לעוררים את
הכוח הזה, למשל, הכוח הזה, הרבה פעמים נותן לנו הרגשה מאוד מאוד נוחה לבחור חברים מסוימים. חברים שנוח לנו איתם. אנחנו רגילים אליהם. הם מדברים בשפתנו, אפילו נראים כמונו, חושבים כמונו. זה מאוד נעים לדבר עם אנשים כאלה. לעומת זה, אנשים שהם קצת שונים מאיתנו, בין בלבושם, בין בהנהגתם, כן, למרות שהם אנשים דתיים, כל שכן, אנשים חילונים, לא נוח לנו איתם. יצר הרע מעוניין שאנחנו נצטמצם, נצטמצם מבחינת ההיכרות, דווקא עם אנשים שחושבים כמונו. אנשים שלא יעמידו אותנו בפני האתגר של חשיבה שונה. הוא יעורר בנו הרגשה מאוד נוחה בשעה שאנחנו מדברים עם אותו שכן אהוב, וכאשר אנחנו נתקלים עם מישהו שהוא לא כך חביב עלינו, הוא יעורר בנו הרגשה של סלידה, ניכור וזרות. ובזה הוא ינציח יחס כלפי זה כך וכלפי זה אחרת. ואנחנו בכלל לא יודעים שעיקר ההתפתחות שלנו תלוי ביכולת להקשיב לאדם השונה. אגב, לא בטוח שנהיה חברים הכי טובים שלו. אנחנו גם לא חייבים, באמת יכול להיות שאותו אדם שנוח לנו איתו, זה האדם שאיתו נעשה את רוב חיינו, או לפחות 5 שנים הקרובות. אבל אם אתה לא מוסר דין וחשבון לעצמך, מה היחס שלך לאדם שחושב אחרת? האם התמודדת פעם, או קיבלת ממנו את מה שיש לו לתת לך? אנחנו לא מבינים שדווקא הקבלה מאותו אדם בעצם פותחת לי פתח לעולם חדש, שמתוכו אני גם יבין את עולמי שלי בצורה הרבה יותר טובה. זה דוגמה. התחדשות ביחס למרחב, היכולת להכיל יותר ויותר גוונים. הרב קוק אמר שהוא לא רוצה חצר. הציעו לו פעם לעשות חצר של חסידים. חצר של חסידים, חסידי הרב קוק. הרב קוק אמר, בנשמתי אני קשור עם כל עם ישראל, ואני לא יכול להרשות לעצמי שתהיה לי חצר משלי. אני קשור דווקא לכלל ישראל. הדבר הזה האמת שהוא קרן על כל מי שהולך בדרכו של הרב קוק. הוא קרן על כל מי שבדרכו. אנחנו לא חסידים במובן של זה אמת ולא זה. אנחנו משתדלים להיות חסידים של כלל ישראל. יש לנו פה בספרייה גם ספרים של חב"ד וגם ספרים של סאטמר. יש פה אפילו 3 השבועות של הרבי מסאטמר. פה בספרייה יש 3 השבועות. אותו ספר שהוא משנת היסוד האנטי-ציונית, הוא נמצא פה בספרייה. כי הוא ספר לימוד. הוא לא ספר של חירופים וגידופים. הוא ספר לימוד שמתעמק בסוגיות במסכת סנהדרין, במקומות אחרים בתלמוד, בניסיון להוכיח את הרלוונטיות של 3 השבועות, שמכוחן של 3 השבועות השבעתי אתכם וכו'. כן? מה שמופיע בשיר השירים, מכוחם של 3 השבועות יש איסור לעלות לארץ ישראל גדודים גדודים בכמויות גדולות. הספר הזה דן באיסור הזה. אלא שהוא אומר שהאיסור הזה הוא רלוונטי גם לתקופתנו, ולכן הוא שולל את העליות הראשונות והשניות והשלישיות. והוא דן בזה כדרכו בקודש, כדרכו של תלמיד חכם, הוא דן בזה בתוך סוגיות בגמרא. נכון, שירערו על דבריו וסתרו את דבריו, כן? תלמידי חיים גדולים ועצומים, ואמרו הפך דבריו למסקנה, גם הגאון מבילנה וגם תלמידי הבעל שם טוב. אבל זה ספר לימוד, ספר לימוד, והוא נמצא פה בספרייה. יש פה ספרי רבי נחמן, ואנחנו לא נמנעים מלומר ציטוטים מדבריו ולהעמיק בדבריו מפעם לפעם, אם כי לא נלמד פה שיעור באופן מיוחד, כי יש דברים, כן, שהם, כן, לפי משנה החינוכית של מייסד המקום, כן, ורבותיו, יש דברים שקודמים לזה. יחד לזה לא נמנעים מלמד זה אולי בחוגים קטנים, בחברותות, אין שום בעיה. אין פה חוג שהספרות שלו לא נמצאת כאן בתוך הספרייה הזו. אין פה חוג בזה. כל כך. זה כישרון מיוחד שהרב קוק, אני חושב שהוא ינחיל אותו לכל מי שעוסק בספריו. אי אפשר לקרוא בספריו של הרב קוק ולהתחנך לאורו מבלי להגיע למסקנה הזו. אז איזה הפסד עצום יש בהרגל המחנאי? ומחצרות תאווה. כן? בסדר המחנות ומחצרות תאווה. החצרות, כן? החצרות האלו זה דבר שיוצר הסתגננות פרטית שלא מאפשרת להיפתח בפני השונה. לא טוב. זו דוגמה אחת, ויש הרבה דוגמאות לזה. כן. ברוך אתה, אדוני, אני מחבלם שכל נורא. כן.
הרב, יש הרבה נושאים בעניין של ההתפתחות. הרבה פעמים אני כאילו רואה את היצר הרע כמסיח, וכוח ההתחדשות הוא נמצא בכוח האדם. זאת אומרת שבעצם כאילו היצר הרע הוא התפקיד שלו בעצם כל הזמן כאילו להסיט אותנו, אם האדם עכשיו בדרך באיזשהו נקודה מסוימת, התפקיד של היצר הרע זה עכשיו להסיט אותו לכל הכיוונים, רק לא להגיע למטרה. אז זאת אומרת, כאילו, היצר הרע הוא דוגל דווקא כן בשינויים. היצר הרע תמיד הוא כן דוגל בשינויים, הוא כל הזמן רוצה שינויים, הוא רוצה רק שינויים, ושרק שלא תגיע למטרה. וכוח ההתחדשות, כאילו, אני כאילו תופס אותו כמשהו טהור אצל האדם, שהוא בעצם כאילו, שהוא בעצם מסובב האדם והוא נמצא בפנים. זאת אומרת שהאדם יכול להיות כאילו במרכאות באותה מסגרת, אבל כוח ההתחדשות שלו הוא זה שמשנה את המציאות. הוא צריך לשנות את המציאות בשביל שכוח ההתחדשות שלו יתפתח.
בסדר גמור. אז אתה בעצם שאלת והשבת. מה אמרת? לפי דבריי, נשמע שכוח ההתחדשות, כמו שאני הסברתי, נראה כאילו כוח ההתחדשות הוא דווקא אחד הדברים החביבים על יצר הרע. כי הבנת מדבריי שכוח ההתחדשות זה כוח השינוי. ויצר הרע דווקא אוהב שאנחנו נשנה. נשב ונלמד ספר, ואחרי 5 דקות נסגור אותו ונלמד ספר אחר. אבל זה לא כוח ההתחדשות. כמו שאתה בעצמך הערת ואמרת, שכוח ההתחדשות הוא לגלות מימד עומק באותו הדבר שבו אני עוסק. יחד עם זה, נכון, יחד עם זה, לפעמים, כוח ההתחדשות האמיתי, לפעמים הוא יאמר לי, תלמד ספר חדש. מתוך קשר לנקודת המרכז, לפעמים יש מקום גם לענף חדש. אבל הענף החדש לא מבלבל אותי, כי יש לי נקודה מרכזית. נכון. אז כוח ההתחדשות, צריך להבין אותו בשני אופנים. אחד, זה לגלות מימד חדש באותו הדבר. אם אני הכרתי אותך שבוע ימים, אני רוצה בשבוע הבא להכיר מימד חדש בך. כן? אני לא מתייאש ממך ואומר, די, מספיק לי עם פלוני, עכשיו אני רוצה את ההוא. לא, עכשיו אני רוצה לגלות מימד חדש בך. אחרי שהרגלתי את עצמי להיכנס עמוק לתוכך ולהכיר בך מימדים חדשים, אין לי גם בעיה להכיר עכשיו את ראובן. כי גם שאני אכיר אותו, אני עדיין אזכור אותך. ועכשיו אני אעשה חיבור בין שניכם. כן? עכשיו כוח ההתחדשות שלי, כן? הוא יחבר בין שניכם, ואני אצא ברכוש גדול. לא בבלבול, אלא ברכוש גדול של הכירות של שני אנשים, והשלמתם זה עם זה. אז הערה מאוד חשובה. כלומר, להיזהר מאוד, כן? להיזהר מאוד מהפעולות היצריות שמבלבלות בין חידוש לבין פיזור. נכון. יפה. כן, הערה חשובה. כן.
בנוסף לזה, על העניין של הרב קוק. האמת קשה לי מאוד עם העניין של אני כלל ישראל. אז אולי הרב קוק יכול להגיד את זה. לי קצת קשה להגיד את זה. ובכלל אני רואה בדורנו שהכלל ישראל הזה מאוד תופס למקומות מאוד פשרניים, מאוד ממוצעים, ומגיע למחוזות של אוניברסיטאות ודברים כאלה. כל השאר הדברים האלה נשמעים בבית מדרש, הדברים האלה הם יפים וכאילו ונראים טוב, אבל ברגע שהם מגיעים לחיי המעשה, אז יש פה בעיה. אז בעצם כאילו הרב קוק אמר, אני לא אפתח חסידות, אני לא רוצה לפתוח חסידות כי אני כלל ישראל. טוב, הרב קוק היה על אדני התורה והקדושה ברמח איבריו ב-24 שעות של לימוד תורה. אני יכול להגיד את זה את שמו, אני כלל ישראל. אבל
נכון.
אבל ברגע שבאדם פרטי, אז מה שקורה, נכון. הוא יכול להגיע למקומות ש...
מקובל. אני מתפלא באמת איך היינו צריכים לחכות עד שתגיד את זה. כן? הייתי צריך להגיד את זה בעצמי למעשה. זאת אומרת, עשיתי לעצמי חיים קלים. איך אמרתי? ואנחנו שלומדים תורת רב קוק, אין פלא שבית המדרש יש לנו את זה, גם אנחנו כלליים. כמובן שטעיתי. אני גם סופק אם התכוונתי להגיד אני או אנחנו כלליים במובן שהרב קוק הגיע אליו. זאת אומרת, האמת היא שאני מבין אותך, אין לי קושי להסכים מה שאתה אומר. אתה אומר צריך להיזהר מאוד מהמושג של הכלליות. בשתי פנים. א', לא לבוא ולומר לעצמנו שזכינו למדרגה הזו, זה הרב קוק. ב', כאשר אנחנו מנסים ליישם את הכלליות, הרבה פעמים הכלליות הזו היא מתירה לנו להיכנס למקומות ולהקשיב לדברים שאסור להיכנס ואסור להקשיב. אנחנו כלליים הרי. אז מה, לא ניכנס להצגה הזו, לסרט הזה, לא נדבר עם האדם הזה ועם הדעות האלו. זה עוד בעיה, נכון. האמת היא שמושג הכלליות של הרב קוק, לא הרב, הוא לא הראשון בזה אגב, הרב קוק שייך לשושלת של תורת ארץ ישראל. כן? של תורת ארץ ישראל, שבאמת היא נמצאת בתוך התורה עצמה, אבל מגליה וחושפיה בדורות האחרונים. הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, בית מדרשו של הגר"א, הרב קוק בתור אחד מבחירי תלמידי ישיבת וולוז'ין, שלקח את זה לתוך ארץ ישראל, כן? אל תוך ארץ ישראל, אל תוך, כן? שלבי מהלכי הגאולה אלו. אנחנו צריכים ללמוד את התורה הזו בלי סוף, וחלילה לבוא ולומר, ודאי לא במצבנו היום, כן? מצבנו היום, עכשיו, ביום, בוקר, יום ראשון, לבוא ולומר, אנחנו כבר שם. אתה צודק במאת אחוזים. זהירות. כל מי שמרים את דגל הכלל, כל מי שמרים את דגל הכלל, צריך לשאול את עצמו שאלה גדולה. האם הוא ראוי להרים את הדגל הזה? בצורה שהוא מבין מה זה כלל ישראל? בצורה שהוא מתנהג? זה נכון מאוד. אז אני חוזר בי כרגע. אני חוזר בי מהרושם שנוצר כאילו היושב כאן לפניכם. וכל מי שנמצא כאן בחדר הזה, אנחנו רואים להרים את הדגל, אנחנו הולכים, איך אומרים? אחרי השם ילכו כאריי שג. אנחנו הולכים אחרי התורה הזו, ומנסים להבין אותה, ולאחוז בקצה גלימתו של הרב קוק. בקצה, בקצה, בקצה. ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו כל פעם. האם מה שהבנו מכשיר אותנו באמת להיות תלמידיו של הרב קוק? או עדיין יש לנו עוד מרחק רב עד שנזכה לתואר הזה. התשובה היא שאנחנו כנראה נמצאים איפה בשיפולי שיפולי גלימתו. אנחנו מתאמצים ורוצים להבין את מה שהוא אומר. הנפש שלנו מחבבת עלינו מאוד את תורת הרב קוק. אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים לזה. הוא אמר את זה, לא אני. הוא אמר שהדור הזה, התורה שלו מתאימה. ואני מרגיש את זה, לא היום. הרגשתי את זה גם שהיה לי זבל על המגפיים מערפת בקיבוץ. שהייתי עם המגפיים והזבל בקיבוץ, הרגשתי את זה גם אז, שקראתי את תורת התשובה. אז, לפני 27 שנים, קיבוצניק, שלא ידע מן היהדות כמעט שום דבר, שהגיע לספר תורת התשובה וקראתי בו, סיימתי לקרוא, סגרתי אותו ואמרתי, הרב הזה מדבר עליי. זהו. אז כבר אז, אני לא מדבר לך היום, שלמדתי כמה משפטים, כמה פסוקים בתורה, עם כמה רשים. כן? אז כבר, כי זה משהו סגולי. אבל להיות ראוי לזה, בדברים שאותם אתה אומר, בהתנהגות, זה עוד רחוק. אז אני מקבל את הדברים. זה בסדר גמור. כן. מה? ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר, אז רק אחת מן התחבולות. אולי אחת מיוחדת, כמו שנאמר, אחד העם, האחד והמיוחד שבעם. כמעט שכב אחד העם, כן, את אשתך. אז רש"י אומר, מה זה אחד העם? האחד והמיוחד שבעם. המלך. אז אחד התחבולות, והנה, ואולם הנה זאת באמת, אחת מתחבולות היצר הרע, ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם. מה עיקר עבודתו? נשים לב, פה כבר הוא קרא שם, לעיקר עבודתו של יצר רע. גם בעבודה זרה יש עבודות זרות שיש להן עבודות עיקריות, ויש עבודות שמשניות לאותה עבודה. מרקוליס, בעל פאור, יש לו עבודה מיוחדת. יחד עם זה עובדים אותו גם אולי בגיפוף ונישוק, אבל זה לא עיקר עבודתו, ניסוך והשתחוויה, אבל יש לו עבודה מיוחדת. בעל פאור, עבודה מיוחדת שלו כידוע. יחד עם זה עובדים אותו גם בצורות נוספות. מרביצים לפניו, כן? מנקים את האפר לפניו, מחבקים אותו, אבל זה לא עיקר העבודה. עיקר העבודה שלו זה באותה עבודה נבזית, כן? ומושמצת, בעל פאור. אם אדם עובד אותו בעבודה הזו, הוא חייב מיטה. אבל בעבודות אחרות הוא לא חייב מיטה. לא חייב מיטה. אותו דבר גם פה. מהי עיקר העבודה זרה של היצר? כמו שאמרנו, אחד המיוחד שבעבודות, ההרגל. מעניין. זה עיקר עבודתו. זה כך קרוי גם. להכביד עבודתו. עיקר עבודתו. להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם. קודם כל, הכבדה בתמידות על ליבות בני האדם. הכבדה זה לרבוץ עליו, להכביד על דבר, ללחוץ עליו. אני לוחץ על זה, אני מכביד עליו. זה ההכבדה, אבל לא מספיק בהכבדה חד פעמית. לא מספיק. צריך גם בתמידות. וההכבדה בתמידות היא צריכה להיות על המוקד המרכזי של האדם. מהו? הלב. להכביד, יש לנו פה ארבע תנאים, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם. של יצר רע, שזה ההרגל. כוח ההרגל זה עיקר עבודתו.
לא עבודתו של לב האדם?
לא, עבודתו של יצר.
עבודתו?
תחבולות יצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו של יצר הרע בתמידות על ליבות בני האדם. עבודתו של יצר רע. אגב, תשימו לב, בפסקה הקודמת, שדיברנו על ירמיה, היה כתוב שירמיה מתאונן בני דורו, ואמרנו שזה היה ערב החורבן. מה גרם לחורבן? חוסר זהירות. חוסר זהירות גרם לחורבן. לא זה שלא דקדקו במצוות, ולא זכו למידת החסידות, לא, זה לא יכול להחריב את בית המקדש בכלל. בכלל לא. חוסר זהירות. זה הבסיס של המציאות. חוסר זהירות זה סור מירה במובן הבסיסי ביותר, כמו שאמרנו. כן? ברגע שנשמע את הבסיס הזה, אין כבר יכולת לכוח הקיום, המשכת הקיום, שזה אור השם יתברך, להיכנס לתוך המציאות. זה יכול להגיע למצבים הרבה יותר חמורים של מבול, אבל מכיוון שהשם כבר נשבע על מי נוח, שלא יהיה עוד מבול בארץ, אז ברוך השם לזה זה לא יכול להגיע. זה נעצר לפני. אבל חורבן הבית ודאי שאפשר. ברגע שאין את הזהירות, ממילא נשמת הבסיס הזה, אין כבר אפשרות להערה שמקיימת את בית המקדש. לא יכול להתקיים הבית. אין לו בסיס קיומי, אין לו יסודות. לכן היעדר הזהירות היא הסיבה. כן? בהי הידיעה, כמובן שחוסר הזהירות הזה בא לידי ביטוי בשנאת חינם, בעבודה זרה, בשפיכות דמים, זה מה שחזל אומרים. אבל שלושת העבירות האלה התבססו על חוסר זהירות. על חוסר יכולת של אדם, בדור ההוא, אחרי שהוא הוציא את הסכין מלב חברו, הדברים הידועים, הוא הוציא את הסכין מלב חברו, להסתכל על הסכין הזו שמטפטפת דם ולומר, מה עשיתי? הרגתי את השכן שלי. בואי נה, הרגתי חסיד ביזנס, בגלל שהוא חושב אחרת מני. את כל הבפנים, בחליפת השבת שלו, להוציא את זה, אדם מטפטף, להסתכל ולהגיד, המחיה. תענוג. לא להגיד, כן? במקום להגיד, מה אני עושה? אני לא נורמלי. תסתכל מה שעשיתי. לא היו אומרים את זה. לא היו חוזרים בהם מן המעשה הזה. היו סופרים את הקורבנות, כותבים אותם לזיכרון בספריהם, היום הפלתי כך וכך מיגים. היום הפלתי כך וכך מטוסי אויב. סימנו את זה לתפארת על צד המטוס. כך, זה דבר מדהים. חשוב לזה. על חוסר הזהירות הזה נחרב הבית. זה מה שאפשר להבין כאן. ומרומז. זה לא נאמר במפורש. אנחנו לומדים את זה על דרך של ספר מוסר כאן כרגע. זה לא נאמר במפורש. אבל אפשר להבין. מתוך המובאה הזו מירמיה, שהיה הנביא של ערב החורבן, אפשר להבין מה עמד בבסיס החורבן הגדול הזה. חוסר זהירות. אז זאת באמת אחת מתחבולות היצר רע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. הרווח זה מהתערבות, איך אמרנו מקודם? שימת הלב, זוכרים מה שאמרנו. הרווח, כן, ברגע שעבודתו היא בהתמדה, הכבדה, התמדה ובלב, לא יכול להתנוצץ אור האמת, כי אור האמת, מאיפה הוא מתנוצץ? על ידי התקשרותו אל הלב. אבל הלב הוא כבר מוכבד בתמידות, הוא מופצץ, הוא מופגז, בהפגזה כבדה, ממילא. כל מקורות האמת כרגע נגנזו. נכון שיש עוד נשמה, אבל הנשמה הזו אין לה שום הופעה בעולם הגילוי. עולם הגילוי, מרכז עולם הגילוי זה בתוך הלב, משם היא כבר סולקה, ועל כיסאו יושב זר, זה ההרגל. ההרגל יושב שם, ויש שם תסיסה אדירה של מעגליות הרגלית, של מעשים ומחשבות. אז איפה יתקשר אור האמת הנשמתי? איפה יתקשר? לא נשאר במקום להתקשר. הוא נגנז, שכינה עולה לרקיע השביעי, ההערה הנשמתית היא מסולקת מכל הכלים שמכילים אותה ומשדרים אותה לאדם. מכוח מה אנחנו מתקנים את מעשינו? מהכוח הנשמתי שמתלבש בלב, ובתוך הלב אנחנו חשים אותו בתור מוסר כליות. אבל ברגע שההערה הזו הסתלקה מהלב ונגנזה במקורה הנשמתי, אין לי יכולת להרגיש אותה, כי אין לנו השגה של הנשמה. אין לנו אפשרות להשיג את הנשמה. בחינת החיה שבנו, הבחינה הנשמתית, היא נסתרת מאיתנו. אין לנו אפשרות. אדם בשעה שהוא חוטא ומלקק את האצבעות, הרי יש לו נשמה, אז למה הוא לא מצטער? כי אין לו התלבשות של הנשמה בתוך הלב. באותו הרגע, נסתלקה נשמה מן הלב, והוא לא רואה את החטא שלו בכלל. טורף נפשו באפו, בשעה שהוא כועס. מאיפה הזעם הזה? מאיפה האכזריות הזו? כי הוא טרף את נשמתו. מה זאת אומרת נטרפה נשמתו? נשמתו כרגע לא מופיעה בתוך המחשבה, הנפש, המעשה. היא נזרקה, היא סולקה, כן? היא נדחקה. זה נקרא דוחק רגלי שכינה. על הגאוותן אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הכוח הזה הוא דוחק רגלי שכינה. ההרגל הוא דוחק רגלי שכינה. עד שלא נשאר ניצוץ שבאמצעותו אנחנו מבקרים את מעשינו. זה מה שנקרא, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא. מי יודע? היצר. ניתן לו כוח לדעת. אנחנו צריכים להכיר לו הרבה טובה ליצר. ברוך השם שהוא כזה. ברוך השם שהוא כזה. אם נלמד להשתמש בו, אם נלמד את דרכי העבודה שלו, נוכל להשיג מזה הרבה מאוד. אבל הוא מחוקה מאוד. יודע הוא. שימו לב מה הוא יודע. ופה באים לגלות לנו, מתוך כוחו, באים לגלות לנו את חולשתו. כי יודע הוא, בוא נראה איפה הוא מרכז את כל כוחו. כבר אמרנו. הוא מרכז את כל כוחו נגד ההתבוננות. הוא מרכז את כל כוחו נגד ההסתכלות שלך על המעשה והשאלה, מה אני עושה? כי אם אתה תתחיל לעשות את זה, אפילו רגע אחד, גמרת אותו. אין לו שום יכולת. בשעה ששואלים, רגע, מה אני עושה? כשאתה שואל את השאלה הזו באמת ובתמים, הוא מאבד את כל כוחו. את כל כוחו, כי כל כוחו מבוסס על הרגל ושגרה, על ההפך מראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות. ראה, תתבונן, זה חיים, זה מוות, זה טוב וזה רע. כשאתה שואל את השאלה הזו מעומק הלב, אתה רק מתחיל לשאול את השאלה הזו, אתה מאיר אור שכמעט ולא רואים חושך. זה כמו להדליק גפרו בחדר חשוך. כשאתה שואל את השאלה הזו אפילו בהתחלתה, אבל מתוך ניצוץ פנימי, מה אני עושה? מה חיי? השאלה הזו היא כמו להדליק גפרור בחדר חשוך. נכון שהוא לא מואר לגמרי, אבל אפשר כבר להתהלך בתוך החדר הזה. אפשר כבר לראות איפה יש קיר, אפשר כבר לראות מהו הכיוון, לא להתקל בכיסא ובשולחן, אפשר כבר לסלול נתיב בתוך החשיכה מכוח הנר הזה, הגפרור הזה. כל שאלה שנשאלת, כל שאלה שיש באופי של התבוננות, היא מכה, מכת מוות חזקה מאוד. את היצר הרע בסגנונו, במיוחד בסגנונו המחזק את ההרגל. כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, קצת לתת לנר הפנימי הזה, לנשמת האדם, קצת לתת לה לקחת חלק במהלכי החיים, כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם. מה זה מתחילים להינחם מעשיהם? הניצוץ האמיתי היה מראה אלטרנטיבה. להינחם פירוש הדבר, יש עולם אחר. זה לא שפרט אחד בלבד נתברר לי עכשיו, אלא ההינחמות זה מראה לי עולם אחר, את עולם האמת. הניצוץ הפנימי שבלב, שהוא מתעורר ומאיר לי, הוא אומר לי, יש עולם אחר, יש עולם מושגים אחר. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. זה לא שפרט אחד יתברר לי שהוא לא טוב, אלא אור האמת הזה, למרות שבאמת הוא מאיר לי התנהגות ספציפית ומסוימת בין אדם וחברו, אבל מקורו הוא בהערה הרבה יותר כוללת. מה מקורו? מקורו הוא מעולם האמת. עולם האמת שבתוך האדם. אז הוא מאיר פרט, נר לרגלי דבריך, הוא כמו נר שמאיר פרט מסוים, אבל הוא גם אור לנתיבתו. הוא מאיר לי השקפת עולם שלמה. השקפת עולם שלמה. שמכוחה, עכשיו אני ידע, שכמו שזה העיר לי את היחסים בין ראובן ושמעון, עכשיו זה יאיר לי את כלל מעשיי. זה מה שהוא אומר בהמשך. אומר רבי נחמן, והנה אנחנו מצטטים אותו, לא שאנחנו כלליים כאלו, אבל לפחות נצטט אותו, אומר רבי נחמן, כדאים כל היסורים שבעולם, בשביל רגע אחד של שימת לב, רגע אחד של הסתכלות אמת, כדאי לסבול את כל היסורים שבעולם. ומובן גם למה. כי הרגע הזה מוציא אותי לחופשי בכל המובנים. הרגע הזה במובן מסוים הוא כמו כף יד שנמצאת על העין, כאשר נמצאת פה אני לא רואה כלום. אבל שהיא מוסרת, אני לא רואה רק את הסנטימטר שלפניי, אני רואה את כל האופק כולו. זה אותה פרספקטיבה שזוכים לה כאשר משחררים את העין הפנימית הזו. זה אותה הפרספקטיבה. רחבה, עמוקה מאוד, בלשונו של הרמח"ל, נראה איך הוא אומר את זה, כי יודע הוא, יצר רע יודע, שפקיחת העין הפנימית הזו היא תוצאתה של הזהירות. לכן הוא עושה הכל כדי שלא נציץ החוצה דרך הישנה בקטן הזה, כי משם מי יודע מה כבר נראה, עולמות שלמים. כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם, כמעט קט, אפילו קצת, זה קצת איכותי, זה מעט אך טוב, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה חרטה, זה כבר פעולה על הרצון, להינחם מעשיהם, זה השחרור השכלי, אופק שכלי שלם של ראיית האמת, חרטה זה כבר חריטת ההשכלה על הרצון, זה כבר על הרצון, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים, זה כבר למעשה, עד שהיו עוזבים אחת לגמרי. אם כן, שימת הלב הייתה גורמת פה מהלך משולש, התעוררות שכלית, אופק שכלי גדול מאוד, מתוך זה שחרור הרצון, וממילא למעשה כבר אין קיום, אין לו את מקורות היניקה שלו, שכל מעשה רע הוא בעצם יונק משכל רעוע ומרצון שלילי. ברגע שאתה מפרק, מברר, כן, את הרצון ואת השכל, למעשה אין כבר מאיפה לנוק. את זה הוא יודע, שכל מהלך התשובה הוא תלוי ביבוננות. לכן הוא משקיע בזה הרבה מאוד. אז הנה, הנקודה החזקה שלו זה הנקודה החלשה שלו. אם אתה רואה את האויב מרכז את כל כוחותיו בנקודה מסוימת דווקא, תדע לך ששמה זה מרכז העצבים שלו. אז יש לך זמן, לפחות עכשיו אתה יודע את זה. עכשיו יש לך זמן. יש לך שנה, שנתיים, להכין את הנשק המתאים, אבל אתה יודע את המיקום שלו. זו ידיעה מאוד חשובה. זו ידיעה מודיעינית חשובה מעין כמותה. זה מה שלמדנו. צור כאן.
Thank you.